אני מבקש מראש מחילה על זה שאחרוג קצת מדרכי בשיחה הערב, ובתוך הדברים בהמשכם מבקש להתייחס לדברים מאוד מאוד ספציפיים, מאוד מעשיים, ששייכים, העולם נוהג להגיד ששייכים להיום. אני חושב ששייכים לאושיותינו כחברה, רציתי להגיד יהודית, אני מתקן, כחברת בני אדם. אז אני, אחרי בקשת המחילה שהודעתי שאגיע לזה בעזרת השם, פותר את עצמי מלהתנצל על זה כשאגיע לזה כבר. פרשת חיי שרה נראה תמיד כאשר מגיעים אליה כמו, התבטאתי פעם, כמו מין אלבום תמונות משפחתי. מין כזה אי של רוגע בתוך גלים מאוד מאוד סוערים. איזה ספר סוער, ספר בראשית. עזבו את פרשיות בראשית ונוח ומבול ודור הפלגה ועולם שלם שחרב וקם ונברא אחרי 2000 השנים הראשונות, מאז אברהם אבינו. לך לך, מלחמות, 4 מלכים את 5, רעב בארץ, סדום נחרבת, גופרית ומלח, שריפה כל ארצה. הפרשה הבאה בתולדות, יעקב ועשיו, הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב, מאבקי עולם, אין לך רגע של שקט. וכך הלאה, עשיו בורח אחרי יעקב, וייצא, יעקב ולבן, רדיפות, בריחות. מגיע יעקב כבר לארץ, וישב יעקב, ביקש יעקב להישב בשלווה, הר הקודש ברוך הוא, לא בסדר, באמת. לא דיים לצדיקים, מה שמתוקן להם לעתיד, מבקשים להישב בשלווה בעולם הזה, מה, יש בחור צעיר? מה יש? צעיר מאוד. עבר את ה-30. ביקש יעקב להישב בשלווה. אין שלווה בספר בראשית. ויחי, בסוף. אבל גם אז יעקב אומר, רבותיי, תיזהרו, זאת שלווה מדומה, אל נא תקברני במצרים, כאן כל העסק זה בלוף. הכל מדומה, הכל פאטה מורגנה, זה יעבור מהר. עוד יקום מלך חדש בפסוק הבא, בספר הבא. מי שיודע לקרוא טוב את ויחי, רואה איך ניצני המלך החדש כבר קמים שם, מתחת לשטיח של המלך הישן. ועל הרקע של כל ההקדמה הזאת, באמת חיי שרה זה פשוט אי של פסטורליה. ופסטורליה גם מתים, שרה מתה. נו, אבל בהסתכל בפרשה, היא האדם הכי צעיר שנפטר בפרשה. שם אף אחד שאמרו לו עד 120. כולם עברו את זה. והיא נפטרת. ואברהם, ישמעאל עושה תשובה, ולא נאמרה גביעה אלא בצדיקים. נעים, נחמד. כל כך הרבה פסוקים מלמדים אותנו על העבד עבד אברהם אנוכי. איזו יכולת, איזו השפעה מוסרית של אברהם. עם העבד הזה, כמו שלימדו אותנו רבותינו, ורשי הולך איתו כל הזמן, הוא אליעזר. ואליעזר, כמו שלימדו אותנו רבותינו, הוא בנו של נמרוד הרשע. יש בכלל פרשה של שלווה, של רוגע, של מוסר, של צדק. מחפשים אישה. נו, אז יש מבחנים. הנערה אשר אומר התינה קדך, חסד, טוב. יש פה ושם ככה צרימות כאלה. לבן קופץ לפני בתואל. למי היה זמן לדבר על בעיות כאלה קטנות בספר? הילד קפץ לפני אבא. מי דיבר על זה בכלל? מלחמות עולם. ודווקא לרקע הזה לפעמים אתה שואל, למה ההתעכבות הגדולה כל כך? הרי אולי זה מה שרבותינו שאלו בחיי שרה. על 39 מלאכות של שבת לא התריכה אותנו התורה בחצי פסוק, אלא עשתה עיקש. על שיחתן של עבדי אבות, 67 פסוקים בפרק אחד. כל הסיפור במהדורה הראשונה, וכל הסיפור במהדורה השנייה, ומה יש באמצע, ואיך בדיוק, וכמה, ומה היא אמרה, ומה היא עשתה. אפשר היה לסכם את זה שמדובר במעשה אצילי מאוד ובבחורה נפלאה. לא טוב, אתה רוצה עוד משפט. אפשר עוד. ושגם אליעזר עשה עבודה מצוינת. חז"ל אומרים, אמר רבי אחא ורש"י תורח לאבי, יפה שיחתן של עבדי אבות, לפני המקום מתורתם של בנים, שהרי פרשה של אליעזר כפולה בתורה, והרבה גופי תורה לא ניתנו אלא ברמיזה. למה? למה באמת מה צריך את זה? אני רוצה לומר משפט חריף, לנסות ללכת אליו לאט. אמר רבי אחא, יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום יותר מתורתן של בנים. מתורתן של בנים. חסידים אגב למדו, יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום מתורתם של הבנים. רק מתורתם של הבנים אתה יכול ללמוד את זה. טוב, אבל אם המם פה זה כמו שהבנו תמיד, והבנו נכון כנראה. יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום מתורתן של בנים, שהרי פרשה של אליעזר, עבד אברהם, כפולה בתורה. והרבה גופי תורה לא ניתנו אלא ברמיזה. אני רוצה להעיז לומר משפט. גופי תורה לא ניתנו אלא ברמיזה. אבל הנשמה של התורה נמצאת פה. נשמת הכל מתחילה בפרשות האלה שאנחנו לא מבינים את אורכם כל כך. אני רוצה לנסות להבין את זה. נכון, ספר בראשית, באמת על פניו, אם יבוא אדם שיעסוק ככה בענייני עולם, היסטוריה, מדיניות, הוא יתמע על החפץ, לא יבין באמת מה הפרופורציות האלה. נגזרים דברים הרי גורל, דברים הרואיים מתרחשים בעולם. בער, קד, עוד קצת קד, עוד קצת בער. הוא דיבר יפה, אליעזר, דיבר פחות יפה. בסדר, נו, זה אפשר בסדר מוסר. וגם זה לא חייבים כל כך להקפיד. הוא כבר נדבר אחר כך. נשמתה של תורה פה. כי ספר בראשית יכול לקחת אותי, ואם אני לא אלמד אותו נכון, אם אני אלמד אותו בלי חיי שרה, אני אגיע למחוזות מסוכנים מאוד. כשהקדוש ברוך הוא החליט לגלות לאברהם מה הוא הולך לעשות בסדום, הוא מקדים הקדמה. הוא מחליט שהוא יבוא ויספר את זה לאברהם, והשם אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברכו בו כל גויי הארץ. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. למען הביא השם על אברהם את אשר דיבר עליו. כותב הרד"ק, לפני חשיבות דבריו אני רוצה לקרוא אותם מבפנים, שורות בודדות. מה בעצם חשוב הפרט הזה? השם אמר, המחסה אני מאברהם, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברכו בו כל גויי הארץ. זה רלוונטי, כיוון שהוא קשור לכל גויי הארץ, אז אני רוצה לספר לו על סדום. הוא מקבל אחריות על העולם, נכון? אב המון גויים. אז אני צריך לגלות לו מה אני הולך לעשות בסדום. בסדר. אבל מה עכשיו רלוונטי העניין שהוא צריך לצוות את בניו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט בעזרת השם? מה זה קשור לכאן עכשיו? כותב הרד"ק, כי ידעתיו שהוא ירא ממני ואוהב אותי, וידעתי שיהיו בניו כמותו. למען אשר יצווה את בניו ובניו, אנחנו בעזרת השם נהיה כמותו. למען אשר יצווה את בניו שישמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. איך הוא יהיו כמותו? כי יאמר להם, שמרו דרך השם ויטב לכם. ואם לא תשמרו לעשות צדקה ומשפט, יעשה עמכם בהפך. וכל אשר דיבר עליי לעשות טובה לי ולזרעי אחריי, לא יעשה אם לא תשמרו דרכו. הרד"ק לא מדבר שנצח ישראל לא ישקר, אנחנו יודעים. אבל נצח ישראל שלא משקר לא פותר מעונש, ההפך. טוב, איך זה רלוונטי לסדום? עכשיו, ושמה תאמרו, מי? אנחנו. שמה תאמרו לא ישגיח במעשיכם. מה ואמינה? לא יודע, עוד מעט ננסה לברר. מה שמה תאמרו? אם יש שמה תאמרו, אז צריך להבין למה. שמה תאמרו לא ישגיח במעשיכם. ראו מה עשה בסדום ועמורה. ואם תאמרו, מקרה היה כמו שאנו רואים מקומות נשקעים מפני הרעש. היה רעש, הייתה רעידת אדמה, היה גופרית, היה שבר סורי אפריקאי, היה מלח. ואם תאמרו, מקרה היה כמו שאנו רואים מקומות נשקעים מפני הרעש, הנה הוא אמר אליי קודם שישחיתם, שישחית סדום ועמורה, בעבור מעשיהם הרעים. שומעים את הרד"ק? למה אני הולך לגלות לאברהם על סדום? קשה להגיד את המשפט. כדי שאנחנו לא נהיה סדום בעצמנו. אני הולך לספר לאברהם מה קורה בסדום לפני סיפור סדום. כדי שלא יבוא יום ואנחנו עצמנו נהפוך לסדום. חשש מוזר. למה שנהפוך לסדום? מה זאת סדום? מה זאת סדום? וכשנבין מה זאת סדום, נבין את החשש הזה, שמא חלילה נהפוך לסדום. כשנבין מה זאת סדום, נבין אחר כך למה מעריך הקדוש ברוך הוא כל כך בשיחתן של עבדי אבות. באלבום תמונות על מידות. סדום. סדום הייתה מדינה שהיה בחוק. סדום לא הייתה מדינה פרימיטיבית של אנשים פרועים. לפחות את אחד מן השופטים אנחנו זוכרים. לוט עצמו היה שופט, היה שופט בסדום, והוא יושב בסדום. בסדום יש סדר. בסדום יש חוק. החוק של סדום יכול להיות לא נראה לנו כל כך. אבל אגב הוא לא נורא. מה אומר החוק של סדום? החוק של סדום אומר שלכל אחד יש מה שיש לו. אם כל אחד יתחיל לתת לשני, יתחילו להסתובב לנו פה קפצנים. זה נשמע אגב יותר טוב, יתחילו להסתובב לי קפצנים. מכירים את הסגנון הישראלי? הסתובבו לי קפצנים בין הרגליים. זה לא אסתטי. סדום מסודרת היא קצת קשוחה, אבל היא תארגן ממלכה מאורגנת. לסדום יש משקעים פיזיים בלתי רגילים, כולם משקה. דיברנו כמה פעמים על סדום, כגן השם, כארץ מצרים. צריך לנצל את זה. יש כל מיני חריגות בסדום. יש איזו נערה אחת שצועקת. על מה היא צועקת, הנערה הזאת? ארדנה והראה הקצעקתה. היא עשתה חסד עם נערה אחרת, וזה מנוגד לחוק. אז יכול להיות שבטח מישהו אומר שזה ככה פופוליסטית, זה לא יפה נשמע, אבל החוק נשמר. אנחנו אוהבים לצייר את סדום כממלכה פרימיטיבית, נוראית. סדום היא ממלכה מאוד מסודרת וחוקית. סדום הופכת ונהיית לממלכת השחיתות עלי אדמות. וסדום נהיית לממלכת השחיתות, אגיד לכם למה. לא כי האנשים שם היו מושחתים יותר, אלא מפני שהמנגנון הפך את השחיתות לחוקית יותר. היו קודים שאסור לפגוע בהם. הייתי חסידים שמפרשים את המשנה באבות. המשנה מדברת על ארבע מידות. כולנו זוכרים, האומר שלי, שלך, ושלך, שלך. האומר שלי, שלי, ושלך, שלי. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. שלי, שלי, ושלך, שלי. צדיק, חסיד, רשע. האומר שלי, שלי, ושלך, שלך. שלי, שלי, ושלך, שלך. כתוב זו מידה בינונית. ויש אומרים, זו מידת סדום. זו מחלוקת מוזרה. בין בינונית לסדום, יש כמה מטר באמצע. או שזו מידה בינונית, או בינונית מינוס. סדום! מה זה אומר שלי ושלי ושלך שלך? תשמע, אני לא מגיע לך במה שיש לך, אל תיגע לי במה שיש לי. זו תכונה אנושית מאוד מוכרת. כדאי לצפר אותה. כדאי להיות חסיד. כדאי לתקן את זה. כדאי ללמוד לעשות צדקה. אבל בסדר. אבל כאשר שלי, שלי ושלך, שלך, זה לא מידה של מישהו אחד, שניים. אלא ויש אומרים, ככה השלטון קובע. כולם אומרים, פה שלי, שלי ושלך, שלך, ושאף אחד לא יפריע לזה. ככה בונים סדום. כשזה יש אומרים, אז נוצרת סדום אדירה עם מנגנון מאורגן, מסודר, עם משפטים ארוכים ואקדמיים, שמאגנים את הנבלות בתוך החוק המסודר. להפטרה של פרשת וירא יש דוגמה. התחלנו לגעת בזה בדקה האחרונה בשיחה בשבוע שעבר, ולא הספקנו. זאת לא רק דוגמה לאיך מנגנון יכול להפוך להיות למשחית. זו דוגמה לאיך אנחנו, חלילה להבדיל, יכולים להפוך להיות סדום. מה שהרד"ק לימד. מה הדוגמה של ההפטרה של וירא שקראנו בשבת שעברה? כך התחילה ההפטרה. אישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור, עבדך אישי מת. ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם. והנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. אני אף פעם לא הבנתי. זה ודאי ייחוס גדול שעבדך היה ירא את השם. אבל מה זה רלוונטי לטענה? ונניח שעבדך לא ירא את השם. בא נושה לקחת ילדים לעבדים, לא צריך לעזור לו? מסכנה, אישה אלמנה. בא נושה ולוקח ילדים. אתם מבינים מה זה? זה לא נושה שעיקל את הטלוויזיה. זאת סתם מצווה דאורייתא. נושה לוקח ילדים לעבדים. בשומרון, בממלכת ישראל. אתם יודעים על מה אנחנו מדברים? מה זה רלוונטי שעבדך היה ירא את השם? עבדך היה אפיקוירס. אז לא צריך עכשיו לעזור מהר? ובאמת, איך יכול להיות דבר כזה שנושה לוקח שני ילדים לעבדים? אז תגידו, נו, תמיד יש בחברה איזה אדם מושחת. אז למה את הולכת אל אלישע וצועקת? תלכי למשרד הפנים. תלכי לרשות השופטת. תכתבי מכתב לנשיא. תגשי אל המלך. מה באת אל אלישע כדי שיגיד לך בנבואה איפה הילדים? למה הוא רלוונטי לפרשה? הרי מתואר פה תיאור מחריד. אישה אלמנה. אינני יודע מה היא חייבת, אבל היא כנראה חייבת. אבל היא חייבת ממון. היא לא חייבת ילדים. בא נושה ולוקח שני ילדים לאלה. זה פרשת עקידה להבדיל אלף אלפי הבדלות כפולה. בא איזה רודן ומחליט שהוא יכול לקחת ילדים ולעקוד אותם לעצמו. ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם. אם היא אומרת ואתה ידעת, זאת אומרת אתה הכרת אותו. והיא חוזרת פעם אחרי פעם שזה עבדך, עבדך, עבדך היה ירא, עבדך אישי. טוב, נו, אבל אישה מסכנה, בוכייה, מה אלישע צריך לעשות עכשיו? לעזור לה, נכון? מה מציע אלישע? אני במקום אלישע הייתי אומר, אם מסתומר רוצה שאני אפעיל את קשריי. והיו לאלישע כמה קשרים. אז תרוץ, תארגן משהו, תשלח את גיחזי. עוד מעט אתה הרי אומר לגיחזי ללכת לפה, ללכת שם, תשלח את גיחזי, תגיד לגיחזי, אתה עוצר ישיבת ממשלה עכשיו, זה גבלת, אי אפשר להמשיך כך. תגיד מלחמה בין אלישע לבין המלך, תעשה משהו. מה היו מלחמות, לא? בין אליהו לבין אחיו, מה? פה זה יהורם בין אחיו. אבל תעשה. היומר אליה אלישע, מה אעשה לך? הגידי לי, מה יש לך בבית? ואתה אומר, אין לשפחתך כל בבית, כי אם אסוך שם אין. ויאמר לכי, שאלי לך כלים מן החוץ, מעט כל שכינייך, כלים ריקים אל תמעיתי, ובאת, וסגרת דלת בעדך ובעד בנייך, ויצקת על כל הכלים האלה, והמלא תשיא. טוב, אני לא מבין בנבואות, ולא מבין בוודאי מה שאלישע מתכוון, אבל אני באמת לא מבין. אלישע, אם אתה כבר מחליט להפעיל פה נס, אז אולי פשוט אפשר להתפלל לקודש ברוך הוא. למה אתה לא נושא עיניים לשמיים ואומר, ריבונו של עולם? הרי אתה לא אומר, אני הולך עכשיו לעשות השתדלות פיזית, אני הולך עכשיו לקחת את יורם בן אחאב ולטלטל אותו טלטלת גבר ולהגיד לו, לא יכול להיות, תראה מה קורה במדינה. אתה אומר, אתה כן הולך לעשות ניסים. אז למה להטריח? למה, איך כתוב שם להטריח כלפי שמיים חלילה? למה לעשות? ומה הרעיון של הנס הזה? מה יש לך בבית? אין לשפחתך הכל בבית? למה צריך לערב את השכינים? לך ישאלי לך כלים מן החוץ? צריך נס, אז באמת, אתה חייב לבוא דרך הכלים האלה? זה לא יכול לבוא בלי הכלים? כלים ריקים אל תמעיטי. הרי את לא מבקשת מהשכינים אוכל. כנראה שגם אין הרבה אוכל. כנראה שהיא כבר לא יכולה לבקש אוכל. כלים ייתנו לה. אוכל כבר אין. ותלך מאיתו ותסגור הדלת בעדה ובעד בניה, הם מגישים אליה והיא מוצקת, ומקפיד מאוד שהיא תסגור את הדלת, נכון? וסגר את הדלת. ותסגור הדלת. אז אתה מפעיל את השכנים, או שזה צריך להיות בדלת סגורה? והיא כמלות הכלים, ותאמר אל בנה, הגישה אליי עוד כלי. ויאמר אליה, אין עוד כלי. ויעמוד השמן. אז אין אוכל, ואין כבר כלים בשביל שיהיה אוכל. ותבוא ותגד לאיש האלוקים, ויאמר, לכי, מכרי את השמן, ושלמי את נשייך, ואת ובנייך תחיי בנותיו. זה סוף הנבואה הזאת. אחרי זה עוברים אל אלישע ואל השונמית, נכון? מחיה את הילד, הילד שנולד. אתם מבינים את הפתרון המוסרי, הרוחני של אלישע? אני לא מבין. מה הוא עשה? הוא אמר לה, תביא כלים מכל השכנים, אחרי זה יהיה בתוך הכלים האלה מספיק אוכל, תסגרי את הדלת, עכשיו לכי ומה, כשהכל יתמלא והיה נס וזה יתמלא אוכל, תמכרי את הכל, תשלמי את נשייך, ואת ובנייך תחיי בנותיו. אלישע, למה לא טיפלת בעוול שיש בארץ הזאת נושה שלוקח ילדים לעבדים? זה הבעיה פה. מעניין אותי עכשיו איך נפטרה הבעיה, כמה גרם היא קיבלה. מה עושים עם זה שיושע לקח ילדים לעבדים? כל השאלות יחד. ולמה הנס בצורה הזאת? ולמה לא הלכת אתה אם היא אין לה כוח ללכת אל המלך, אל המדינה, אל נציג המדינה? למה אתה לא הולך? ואם אתה כבר פונה לקודש ברוך הוא, למה אתה לא זועק ריבונו של עולם תושיע בלבד וזהו? הזמן קצר, וצריך הרבה בפרשה הזאת. חז"ל מלמדים אותנו את הפרשה הזאת בצורה שלא יכול להיות לה בכלל פשט אחר. אומרים חז"ל, בוא נחפש מישהו שנקרא במקרא עבד שהוא ירא את השם בתקופה הזאת. יש אחד, עובדיהו היה ירא את השם. ועובדיהו שהיה ירא את השם היה האיש אשר על הבית אצל אחיו. ועובדיהו הציל את הנביאים שביקשה איזבל להרוג. ואחאב ואיזבל זה לא רק נביאים ומחלוקות דתיות, זה קודם כל שחיתות וקרם נבות הישראלי, והרצחת גם ירשת. והוא מחזיק את הנביאים, אבל להחזיק 300 נביאים זה כסף עצום. ועובדיהו היה יהודי עשיר, אבל לאט לאט נגמר לו הכסף. אז מה הוא התעסק בהלוואות? אם יש נושה היו הלוואות, אם היו הלוואות הייתה ריבית. יש נושה, הריבית אוכלת, נכון? אם יש נושה אז יש פה סיפור. כשנגמר לו עובדיהו הכסף, אז הוא לקח הלוואה. ממי הוא לקח הלוואה? מיהורם בן אחאב. יהורם הסתום ידע בשביל מה ההלוואה. הוא רצה להחזיק את הנביאים. נו, הרי הם הולכים נגד אחאב ואמא שלך. אז למה אתה נותן, אוי דבל, אז למה אתה נותן שזה יהיה? תמורת סכום סמלי אפשר לוותר על עקרונות מסוימים. אז יהורם בן אחאב לקח כסף, אבל צריך לקבל ריבית. ואז לעובדיהו כבר לא היה לשלם. ואז שלעובדיהו לא היה לשלם, אז זה צובר ריביות, וזה צובר חובות, וזה צובר חובות. לעובדיהו מת. והצדיק הזה הירא את השם, הירא את השם. משאיר עכשיו את אשתו ואת ילדיו. רעיבים לא בגלל שהם רעיבים. הוא היה עשיר, עשיר, כתוב במדרש בשמות רבא, היה עשיר יותר מדי. עושר אדיר. את כל עושרו הוא נתן לצדקה הזאת, לחסד, להצלת לוויים, כי הוא ירא את השם. הוא מת, כי הוא היה חייב להתעסק בעניין הזה של ריבית, כי המלך, הבן של המלך, עוסק בהלוואות וריבית. אומרים חז"ל, למה היא לא הלכה לשום מקום לצעוק שהנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים? זה דיברנו בדקה בסוף השיחה ולא נכנסנו. כי אתם יודעים מי הוא הנושה. הנושה הוא יהורם בן אחיו בעצמו. המלך, המנגנון, הנציגים, הוא עצמו יצר חוק מיוחד לפתרון בעיית ההלוואה בריבית של X. הוא העביר את זה ברוב. עם הוועדות. היה לו חוק פתרון ההלוואה. הוא גם הסביר שזו פגיעה באושיות המדיניים. הוא לקח ילדים. והיא באה אל הנביא, אל מי היא תבוא? מה נשאר לה? ולישה שואל אותה, מה יש לך בבית? היא אומרת לו, אין לו שפחתך כל. ולישה אומר לה, אבל אני חייב לעשות מבחן אחד. אני רוצה לראות מה מקולקל. המנגנון מקולקל, או שחס וחלילה החברה כבר מקולקלת. לכי שאלי כלים, אין אוכל אצל אף אחד. אנשים מפחדים לתת, תביאי המון כלים. ומסתבר שיהודים גם במנגנון מושחת, גם בממלכה מושחתת של אחאב ויהורם, יהודים רחמנים בני רחמנים נותנים את כל הכלים. הוא רצה לראות אם פה בחברה יש עם מי לדבר. ואז כשהייתה התעוררות, הוא אמר לה, עכשיו תלכי, תמכרי את נשייך. את ובנייך תחיי בנותר. הטיפול העמוק בבעיה, זה הטיפול שהקדוש ברוך הוא הבטיח כבר דרך אליהו לאחאב. על משתין בקיר ועצור ועזוב שלא יישאר לו. בהפטרה הזאת עומד מישהו שהוא ירא את השם מול מנגנון שירא מעצמו. ולאט לאט מפתח תיאוריות, עם התיאוריות האלה הולך ומשחית לפעמים חברה שלמה. וכדי שלא נתבלבל ונחשוב בטעות, נו, אנחנו יודעים את ההיסטוריה על המלחמות, זה סיפור על סדום. כדי שנזכור שהסיפור על סדום לא הובא בתורה, אלא כדי שאנחנו לא נהפוך לסדום. בשביל זה לא רק ההפטרה של ויהי רבה, בשביל זה באה פרשה שלמה של חיי שרה. כן, יצחק ורבקה זה נצח ישראל, ודאי. ואיך נבחרה רבקה? כי הקדוש ברוך הוא אמר אליעזר, הקרנה לפני היום, כי זה החלטה אלוקית. כי עוד לפני ויהיו חיי שרה כבר למדנו ויוגד לאברהם למור, הנה ילדה מלכה וגם בתואל ילדת רבקה שם. הכל החלטה אלוקית, אבל פרשה שלמה עוצרת ואומרת, רבותיי, מה שיקבע את כל העסק כולו הוא הפרטים האלה בשיחה של עבדי אבות. ואיך נראה מסע ומתן של אברהם כשעוסקים בכבודה של ארץ ישראל? הוא האלבום של המשפחה, של החסד שתיארנו. הרי גם אתם הולכים להקים מדינה. הרי גם אתם רוצים להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. הרי ידעתים למען אשר יצווה את בנה ושמרו דרך השם, זה לא למען אשר יצווה איזו חבורה שתישאר קהילה בגלות לאורך ימים חלילה, והיא תצטרך ללמד על דלת אמות של הלכה, אין לו לקודש ברוך הוא אלא דלת אמות של הלכה. זה היה כשחרב בית המקדש. אבל אני הרי רוצה שאתם תשובו לביתכם, תשובו לארץ, והישיב אתכם אל ארץ אבותיכם, ושם תקימו מדינה, שם תקימו ממלכה. הממלכה שם לא תקלקל. המנגנון שם, אתם מבטיחים לי שלא ישחית. אני רוצה שתלמדו את פרשת סדום, כדי שאתם לא תהפכו חלילה חלילה להיות סדום. יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. למה אני נכנס לזה? נבלה מעשתה בישראל. ואני מתבייש שאני מדבר על זה משתי סיבות. הסיבה הקטנה שאני מתבייש לדבר על זה, זה כי לדבר על הנושא הזה זה מבייש. הסיבה הגדולה שאני מתבייש לדבר על זה, כי אני מתבייש אישית. זאת בושה שמתעוררים לדבר על נבלה כזאת רק עכשיו. זאת בושה שלי, אישית, שלא יום יום, ערב הבוקר, כשנעשים במוסר של בתוכנו, במדינתנו, בחברתנו, מעשי רצח ושפיכות דמים שאין להם דומה, יום 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 יום, אנחנו ממשיכים ומפתירים כדי אשתקד. והיום פתאום מתעוררים. זאת בושה, ולכן אני מתבייש שאני מדבר על זה. אבל אולי מהבושה הזאת ננסה לתקס דרך מה עושים מכאן ואילה. לפני זמן הוצאה בכנסת הצעת חוק. מביא דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. בהצעות חוק זה לא תמיד עובד. אז כשיש הצעת חוק שאפשר גם להביא בשמה גאולה, לפחות בשם אומרה, אז ודאי שצריך, הרב דרוקמן הציע את זה. הצעת החוק הייתה כזאת: אם יש חשוד במעשה, בעבירה, חשוד, יהיה אסור לפרסם שמו של חשוד במעשה, כך אמרה הצעת החוק, אלא אם כן, אסור לפרסם שמו של חשוד עד שבית המשפט יוכיח, אלא אם כן החשוד עצמו מבקש את זה, או השופט מורה או מתיר לפרסם את שמו, כי הוא טוען שהפרסום יעזור מבחינה חברתית דמוקרטית לגילויי עוול מסוימים. כך הייתה הצעה. ההצעה בעצם אמרה את הדבר הבא: אנחנו לא רוצים למנוע חלילה את חופש הביטוי, קודש קודשים, עוד מעט נדבר על זה, מאידך מי יכול יותר טוב מהשופט שאתם קבעתם להחליט אם צריך להשתמש פה בחופש הביטוי או לא צריך להשתמש בחופש הביטוי. ההצעה עברה בקריאה ראשונה, והגיעה כדרך הפרלמנט לוועדת החוקה, ושם קמו כל מי שרוממות אלוהים אחרים בגרונם, וחרב חופש הביטוי בידם, ואמרו שזו פגיעה שלא תתואר בדמוקרטיה. עמדו ואמרו, זאת אומרת, אתם לא סומכים על השופט? אמרו, לא. אמרו, אז אולי זאת פגיעה שלא תתואר בדמוקרטיה? אמרו, יש ערכים עליונים, ויש ערכים עליונים יותר. זה שם הפאור של היום. חופש הביטוי. תרשו לי לעזוב את הביטויים השקריים האלה ולחזור לביטויים של תורה. יש הגדרות בלשון הרע. לשון הרע זאת שפיכות דמים. אני רוצה להסביר מאיפה הקושי שלי בדברים. נסעתי היום בבוקר בשעה מוקדמת לבקר את החיילים שלנו שנמצאים בגולן, בחורים משיעור ג', וישבנו שם שבט אחים, והייתה לי התרגשות גדולה, שמחתי מאוד. כשחשבתי לעצמי אחרי זה, כשיצאתי, מה שמחתי כל כך? אני אגיד לכם מה שמחתי. זה יום שלם, זה לנסוע לגולן, זה לצאת מבית המדרש. אמרתי לעצמי, סבותינו לא זכו לזה. כל זכית לשבת בבית המדרש, ללמוד ביחד שיעור כללי בברכת המצוות, במעשה מצווה, בקיום המצווה. עכשיו אתה נוסע לרמת הגולן, ופוגש אנשי בית המדרש, בקידוש השם אמיתי, פשוט, פה ופה ביחד. אמרתי לחבר'ה, בגלות, אחרי שחרב בית המקדש, קבעו שאין לו לקודש ברוך הוא אלא ארבע עמות של הלכה. בזכותכם הולכת להיקבע קביעה חדשה. לא יהיו ארבע עמות בלי הלכה. זאת הקביעה האידיאלית. לא יהיה דבר כזה. הכל יהיה הלכה. ביום ההוא ישוטטו לבקש את דבר השם מים עד ים ונאו מצפון את דבר השם. דבר השם זה הלכה. דבר השם זה לא הלכה של ארבע עמות של תוך בית המדרש. דבר השם זה שאין מקום שהוא לא הלכה. כל הלכה. לא יכולנו בגלות. מי יכול בגלות? הפריץ עסק בטנקים. הכל, הכל, הכל תורה. דבר השם, ביום ההוא ישוטטו. כל כך שמחתי, כל כך שמחתי על התרדה הזאת שאי אפשר לשבת בשקט בבית המדרש וצריך לצאת ולראות שאין ארבע עמות בלי הלכה לאט לאט. שמחתי. שמחתי ש... אמרו לי, מחר הולכת להתפרסם כתבה גדולה על מורינו ורבינו, מגדולי גדולי גדולי מאהבי ומרביצי התורה בארץ ובעולם, הרב אבינר שליטה. כשנדבר על צדקותו וענוותנותו, יש לי המון חשק, אבל אני יודע שזה יפריע לו. וצריך לעשות משהו. תחתום על עצומה כזאת, תחתום על עצומה כזאת. שוחחתי עם הרב אבינר. אמר לי, אני מתחנן כבר חצי שנה. אם יש למישהי טענה, למישהו טענה, יבוא לכל בית דין. יבוא לכל הרכאה שיפוטית, אני מתחנן. ציטטתי לעורך עיתון קודם, שהייתה לפניו את הכתבה המופלאה הזאת שהולכת להתפרסם אחר. בכותרות ענקיות. אמר לי, הכתבה עם הכתב מונחת אצלי כבר מספר חודשים. אין בזה בשר. זה שטויות. זעקתי. אמרתי, אז למה משפטית אי אפשר לעצור את זה? אמרו לי, זכות הציבור לדעת. שאלתי פעם שנייה, והאיש מהצד השני היה מנומס מדי, אבל הוא רצה לומר לי משהו מעין תמהה מעליך. והרי אתה אומנם רב, אבל מתורבת. אתה הרי כבר תרבטו אותך, לא? אתה נאור דייקה. נאור למה? להשתתף ברצח שלך? במה? על איזו נאורות אנחנו מדברים? היום אני מבין מה זה לשון הרע, לא הבנתי אף פעם. דיברתי עם רם חשוב, עם כמה יהודים איתו. אחת הישיבות התיכוניות דיבר מה אומרים, שאל, תוך כדי כאבים הוא אומר, וכל כך הזדהיתי, אבל הרב, כל אחד רוצה לשאול את זה. לך תדע, אולי, הוא פחד להגיד, אולי אמת. אמרתי לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. למה ברגע זה, זה יותר אולי אמת מהטענה הבאה שלי? יש לי ראיות לכאורה, שמדי לילה בין 2-3, אתה נכנס לבתי קברות, מוציא גופות ומתעלל בהן. אתה יודע למה זה באמת נראה יותר? כי זה כתוב בעיתון! ואתה בן תורה? כי זה כתוב בעיתון. אמר לי, ביררת? אמרתי לו, כן. שאל אותי, איפה? אמרתי לו, ברמבה. שם כתוב הכל על השון הרע. לא השאירו שום דבר חסר. מפני שיש לי ראיות לכאורה, ביררתי עם הכתב. אמרתי לו, תדרוש מהמתלוננים האלה, מהספק אדם האלה, שאני מכיר אגב את סיפורם בחלק. תדרוש מהם ללכת למשפט. אמר לי, אבל באמת לא בטוח שמשפטית יש בעיה. אתם שומעים? אבל אני מרגיש מצפונית שצריך להטריע. אמרתי לו, מי שמך? אתה מרגיש מצפונית? ולכן מה? מותר לך לשפוך דמים של אדם, של חברה, של מערכת, כי אתה מרגיש? אני רוצה להגיד לכם מה זאת זכות הציבור לדעת. הגיע הזמן שנדע את זה. העיתון. יש כתבות חינוך למיניהם. יש אולי ביניכם, בין החבר'ה שבינינו פה, הצעירים שבינינו, אולי יודעים עוד יותר מזה. כדי להיות כתב חינוך, ועיתונים נכבדים שיהיה יותר שלא להזכיר את שמם, גם בבית הכיסא. אבל כדי להיות כתב חינוך בעיתונים כאלה, תנאי הקבלה שלך הם התנאים הבאים. כדאי שתדע לכתוב. גם לא נורא אם אתה עושה שגיאות. אם למשל אתה רוצה לעשות ניתוח לאדם, אתה צריך ללמוד 7 שנים ולעשות התמחות. אתה רוצה לשפוט אדם, מה אתה צריך לעשות כדי להיות כתב? אז כתב חינוך הוא נניח בחור בן 16, שהוא מאוד 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 כועס על המנהל שלו בבית ספר. כי במשחק הגולות האחרון עם ביתו של המנהל, היא חטפה לו גולה. ועכשיו בא לו לכתוב כתבה שלכאורה, יש ראיות לא מוצקות, לכאורה. האיש הזה הוא אנס, רוצח. שום תביעת דיבה לעולם לא תוכל לפגוע בכתב, לא באורך. אם יש רק מישהו חכם שיודע איך לסדר את זה. כי זכות הציבור לדעת. כי חופש הביטוי. אני שואל שאלה, ולא אכפת לי מה תחשבו בעקבות השאלה. מאיפה לקח מישהו את הזכות ההלכתית להחזיק בכלל בידיו את הרפש הזה שנקרא עיתון ברוב המקרים. לא היום. יום יום. הגיע יהודי, שבס קוידש, יד אחת הוא בא מבית הכנסת, עם כל אלוני פרשת השבוע, ככה, מויסי והוילך, ביד השנייה הוא שם ככה אחרי הצ'ונט, את עיתון השבת היומי, צריך להיות בעניינים, וכדי לצאת ידי חובה של כל הדעות, אז יש לו קצת בעיון מייריב, קצת בבקיאות ידיעות, שיהיה כל הפשטים וזה. בדקת כמה פעמים, כמה... אני אומר לכם, לי אין ספק. לי אין ספק, אני לא מעיז להגיד, אבל לי אין ספק. הלווים שאתה עובר שם בעיתון הזה, מכל הסוגים. עליהם אגב נאמר, הרוב שם זה גזל, המיעוט הריות והכל אבק לשונרה. הלווים שאתה עובר שם, לעניות דעתי, ברוב המקרים, רבים הרבה יותר מאלה שאתה תעבור בשבת אם אתה לא תשמור אותם. מי מינה את זה ששופט שם לכתוב? יש איזשהו קורס? יש איזשהו כרטיס כניסה? יש משהו שקובע מה מותר ומה אסור? משהו אמיתי שאפשר לאכוף אותו? אל תפרו לי סיפורים על חוק הוצאה דיבה. יושבים פה משפטנים ויגידו לכם מה זה. מיליארדר אני צריך להיות כדי להגיש תביעה דיבה שלא יגיע איתה לכלום. מי יתיר? מי יתיר שכל אחד מאיתנו יהיה חשוף? כל צרוע וכל זב. שקורא לעצמו מה שהוא קורא לעצמו. עוד שאלה. עכשיו קצת אינטלקט. חזבו הלכה עכשיו. נאורים, נאורים. גדלתי במחוזות שאקדמיה מאוד חשובה בהם. ולפעמים יפה שכך. ובשל האקדמיה החשובה מאוד מאוד התרגלתי שצריך להקפיד מאוד על כל גרסה בספר, על דייקנות. אולי יש הבדל בין גרסה לגרסה. אולי האות הזאת לא במקום. לא יאה שיצא מחקר מדעי שלא לוטש פעם ועוד פעם ונבדק. אז כדי להוציא מאמר על תוספתא אחת, זאת בושה אם לא עברתי על כל הגרסאות. אבל לקרוא בליל של השערות חולניות של אנשים שלא גמרו כיתה ח', זה כן חינוך לאקדמיה טהורה? והרי אם אינך בקי במה שהיה אמש בעיתון, אתה לא אין. אתם יודעים מה הפירוש? אין. אין הפשט זה כמה שאתה יותר אאוט, אתה יותר אין. אתה צריך להיות יותר אין. התרבות מחייבת. הפתיחות, אבל התרבות הרי חייבה אותך להיות מאוד מדויק. אז איך אתה מרשה לעצמך להיות מלא כל הזמן השערות? טוב, אם הייתה טעות, נתנצל בעמוד ה-17 מאחורי המודעות שמכל הסיבות ההלכתיות אסור לקרוא אותן. ואני אומר לכם, חזרתי מרמת הגולן. בכיתי הרבה. בכיתי בגלל המשפט שנאמר לי בטלפון, שהרי גם בי הוא עבר. בי הוא עבר, והמוסר הזה שורף אותי מאז. איך הוא אמר לי? אם זה כתוב בעיתון, אולי זה נכון. אתם מבינים מה עושה לנו לשון הרע? אתם מבינים מה עושה לנו חברה, מה עושה לנו מנגנון? באו אל המנגנון ואמרו למנגנון, אנחנו מציעים הצעת חוק, אתם אומרים שזכות הציבור לדעת 100%, אנחנו רק רוצים ששופט יאשר. מה זאת סכנה ביטחונית אם זה ימתין לאישור שופט? זה הכור האטומי? אמרו, הדמוקרטיה לא יכולה לאפשר את זה. ראי ואהוביי, גם בסדום, הייתה מלחמה מאוד גדולה בפרשת לך לך. באו ארבעה מלאכים את החמישה והייתה מלחמה בסדום. ואולי היו הרבה פרשנים שחשבו שסדום הולכת להיגמר במלחמה. תקשיבו טוב, סדום לא נגמרה במלחמה מבחוץ, סדום נגמרה בגלל השחיתות מבפנים. זה מה שגמר את סדום. שום מלחמת עולם לא חיסלה את סדום. המנגנון המושחף, והאמינה הזאת שאתה כאילו אמת, השקר הזה שאתה לא יכול לפרוץ אותו, בגדי המלך החדשים, האיסור לגעת, זכות הציבור. אתם שואלים אותי, אז מה עם זכות הציבור לדעת? אין שום זכות לציבור לדעת, מה שלא חשוב לו ששופט יחליט מה זכות הציבור לדעת. זה זכות המציצנות, זה זכות הסקרנות, זה זכות היצר. אבל איך אתה יכול להגיד משפט כזה? המלך ערום, אז צריך לצעוק שהוא ערום. אולי הצעקה הראשונה שהוא ערום זה להחליט שאפשר לגמור שבת בלי בית הבושת הזה על השולחן. זה מותר על פי רוב הפוסקים. אפשר להקל בזה. ומניסיון אני אומר לכם, אתה תהיה מעודכן לא פחות, אתה תהיה מעודכן הרבה יותר, כי אתה תדע מה קורה, כי אם אתה קורא את מה שכתוב, אתה לא יודע מה קורה, אתה יודע מה הוא חושב שקורה. תאמינו לי, מניסיוני הדל, יש לי רק דרך אחת להציע לאדם להיות מעודכן בארץ. פשוט אל תקרא מה שכתוב. אז תהיה מעודכן 100% רק במה שקורה. אבל אל תקרא כלום. תקרא, אתה מאבד את העדכון. אני יודע, זה נשמע מוזר. איך כתוב? בדוק ומנוסה. ודיברנו רק על לשון הרע, כי כולם באבק לשון הרע. ושאר הדברים שעושה לנו הרפש הזה בנפש, ושאר הדברים שזה עושה לנו בדקה אחת שאנחנו מגיעים הביתה לשבת ומצטקים שם, אנחנו מחוסנים, את מי אנחנו מרמים? אז קוראים לזה תרבות, אז מה? זאת תרבית של חיידקים, זאת לא תרבות, זאת תרבות אנשים חטאים. ואני שכל ענייני, שכל עולמי, חשבתי שמצאתי אותו בבוקר כשאמרתי, הנה, הנה, זאת ההתחלת שאני מאמין, זאת המדינה שעליה דיברנו, היא הולכת לקראת, היא עוד תהיה ממלכת כהנים בעזרת השם, והיא תהיה, והיא תהיה, והיא הולכת לקראת, אני מאמין בזה. את אותה השמחה שהייתה לי לשבת שם במחנה סגב עם החבר'ה, עם צוותים, עם ציבור חילוני ודתי שהולך ומתקרב ביחד, לשבת בוקר שלם שם. את אותה השמחה שהייתה לי בהנה ברוך השם, אין דלת עמוד בלי הלכה. את אותה השמחה שהייתה לי, פתאום אמרתי, אבל הם הולכים להילחם בארבעת המלאכים מבחוץ. ומי ילחם בשחיתות מבפנים? איך נילחם בה? כשנהפוך להיות חלק מזה? כשנחשוב שנאורות אומרת שאולי זה כתוב וצריך להיות אין כי צריך לדעת כתוב? אל תכעסו עליי. אף בית בושת לא משווק את עצמו בשם הזה. הוא משווק את עצמו בשמות אחרים. אפשר לקרוא לזה עיתון נפוץ. עיתון לאנשים חושבים. עיתון לאנשים חשובים. יש לזה המון שמות. למען הפתיחות, למען היכולת שלנו להתחבר אל המציאות האמיתית, למען היכולת הזאת להיות באמת, באמת, באמת ראויים לכי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. למען ננצח לא רק את ארבעת המלאכים ואת החמישה, אלא גם את עצמנו, את הדמיון המטורף שלנו, שאנחנו יודעים הכל גם בלי יראת השם. זה נראה לי מצפונית, מצפונית. למען יראת השם שתנצח. בוא נהיה אמיתיים. בוא נחשוב מחר בבוקר. אם המלך ערום או לא. אם הוא ערום, הגיע הזמן שנזעק את זה. כדי שלא נצטרך להתבייש מחר, שלא צעקנו את זה אתמול. ערב טוב.